לחשוב מחדש על חינוך. דייוויד אור. הדור שמתחנך היום יצטרך לעשות דברים רבים שאנו, הדור הנוכחי, לא היינו מוכנים לעשות. למנוע שינויים באקלים, לשמור על המגוון הביולוגי, לעצור את הריסת היערות, לייצב את אוכלוסיית העולם, להפחית את רמת הצריכה. הם יצטרכו לבנות מחדש את הכלכלה כדי לעמוד מול תאגידי ענק וחברות גלובליות. הם יצטרכו לעשות כל זאת תוך התייחסות לחוסר שוויון חברתי הולך וגובר. עוד לא היה דור שעמד מול משימה כה קשה ומאיימת. הגדרת הבעיה. אך ברוב המקרים, אנו עדיין מחנכים דור זה כאילו אין זו שעת חירום לפלנטה. למרות שברור שעוד מאותו סוג של חינוך שיצר שעת חירום זו, רק יכול לגרום למצב גרוע יותר. המשבר הקיים נוצר בעיקר על ידי המחונכים היטב, בציטוט של גארי סניידר. אנשים לבושים ללוחת, בעלי חינוך אוניברסיטאי מצוין, אוכלים אוכל ענין טעם וקוראים ספרות קלאסית, בזמן שהם מתזמנים את ההשקעות והמדיניות שהורסת את העולם. הנקודה המרכזית היא זו. הכלים, היכולות והגישות שהיו חיוניים לשם תאוס כדור הארץ, אינם אלו הדרושים עכשיו כדי לרפא את כדור הארץ, או כדי לבנות כלכלה בת קיימה וקהילות מוצלחות. מציאת פתרונות, 5 רפורמות חיוניות. בהסתכלות קדימה למאה ה-21, המשימה לבנות עולם בר קיימה דורשת פירוק של המבנה הרעיוני, הפילוסופי והאידיאולוגי שעליו מושתתת היום מערכת החינוך. 5 אמצעים דרושים לשם כך. 1. הגדרה מחודשת של אמת. הארכיטקטים של תפיסת העולם המודרנית, בעיקר גלילאו ודקארט, הניחו שהדברים שניתן לשקול, למדוד ולספור הם יותר אמיתיים מאלו שלא. במילים אחרות, מה שלא ניתן למנות, לחשב, to count, לא נחשב, count. הפילוסופיה הקרטזיאנית הפרידה את האדם מהעולם הטבעי, הסירה מהטבע את ערכו העצמי, הבדילה בין המחשבה והגוף. הירושה של דקארט לסביבה של ימינו היא המשימה הקרה לעצב מחדש את העולם על פי צרכינו, כאילו אנו אך מעצבים מחדש מכונה. רגשות ואינטואיציה נזרקו הצידה יחד עם כל האיכויות הפחות מוגדרות של המציאות, כגון הערכה אסתטית, נאמנות, חברות, הבעת רגשות, חסד ואהבה. ההנחות הללו אינן כה פשוטות וחסרות השפעה כפי שאולי הם נראו בזמן חייו של דקארט, 1596-1650. יותר ויותר מדענים היום טוענים כמו סטפן גולד, אנו לא יכולים לנצח את הקרב הזה להציל מינים ומערכות אקולוגיות, הניתנים לספירה אובייקטיבית, מבלי ליצור קשר רגשי, סובייקטיבי לחלוטין, בינינו ובין הטבע. לא נלחם להציל את מה שאין אנו אוהבים. אם הצלת מינים וסביבות חיים היא המטרה שלנו, אנו נזדקק להרחיב את המדע כך שיכלול בתוכו ידע אמפירי יחד עם רגשות, ויגרום לנו לאהוב ולפעמים להילחם. אלפרד וייטהד הדגיש את ההבדל במילים הבאות. כאשר אתה מבין הכל אודות השמש והאטמוספירה, הכל אודות תנועת כדור הארץ, אתה עדיין עלול לא לראות את זוהר השקיעה. אנו רוצים עובדות קונקרטיות, ובאותו זמן אור גדול שיעיר על הרלוונטי והמשמעותי לערכו וייחודו של הדבר. 2. קריאת תיגר על ההנחות הבסיסיות. אנו חייבים לקרוא תיגר על הגאווה התמונה בתוכנית הלימודים הסמויה שמניחה שהשליטה של האדם בטבע אינה טובה וצודקת, שצמיחה כלכלית היא טבעית, שכל ידע, לא משנה מה השלכותיו, הינו בעל ערך שווה, ושקדמה חומרית היא הזכות הבסיסית שלנו. היות ואנו מחזיקים בתפיסות אלו, אנו סובלים ממחלה מהסוג של מחסור נוגדנים תרבותי, המותיר אותנו חסרי יכולת לעמוד מול הפיתויים של טכנולוגיה, נוחות ורווחים קצרי טווח. מתוך פרספקטיבה זו, המשבר הסביבתי הוא עניין של הבחנה בין החיים והמוות, הברכה והכללה, כפי שכתב מחבר ספר דברים, ולמידה לבחור בחיים. 3. החדרת אזרחות. תוכנית הלימודים המודרנית מלמדת הרבה מאוד על אינדיבידואליזם וזכויות, אך מעט מאוד על אזרחות ואחריות. מצב החירום הסביבתי יכול להיפטר רק אם מספיק אנשים יכירו בתפיסה גדולה יותר של מה זה אומר להיות אזרח. זו אינה רק בעיה חברתית או פוליטית. המשבר הסביבתי קשור לכישלון שלנו להבין עד כמה אנו תלויים לחלוטין בקהילה הרחבה של החיים. השפה הפוליטית שלנו בקושי נותנת רמז לתלות זאת. המילה פטריוטיות, נאמנות למולדת, למשל, חסרת כל תוכן סביבתי. בעתיד פירושה צריך לכלול גם שימוש בקרקע, יערות, אוויר, מים ובעלי חיים. ניצול לרעה של משאבים טבעיים, דילול קרקע, הריסת המגוון הטבעי, בזבוז, לקיחת יותר מחלקך הצודק, או אי חידוש המלאי המשומש. כל אלו צריך שיחשבו לא פטריוטיים. חשוב שפוליטיקה תחזור לציין, כפי שאמר ואצלב האוול, לשרת את הקהילה ולשרת את אלו שיבואו אחרינו. 4. שאלת הקדמה הטכנולוגית. אמון בטכנולוגיה נמצא בכל תוכנית לימודים כסוג של קבלה עיוורת של רעיון הקדמה. אך כאשר המאמינים בקדמה נלחצים לפינה, הם מתארים קדמה לא כדרך שנבחרה במודע, אלא בעיקר כתנופה טכנולוגית בלתי נשלטת העוברת דרך ההיסטוריה. במידה הולכת וגוברת, הנחות אלו משולבות בכלים הפדגוגיים שלנו, ללא הבחנה ושאלות. אוריינות במחשב למשל הפכה להיות מטרה לאומית בארצות רבות, לרוב מתוך שיקולים כלכליים של אלה שיש להם מה למכור. הפונדמנטליזם הטכנולוגי הזה צריך להיבדק. האם השינוי הטכנולוגי מוביל אותנו למקום אליו אנו שואפים להגיע? איזו השפעה יש לטכנולוגיה על הדמיון שלנו? בעיקר על הדמיון החברתי, המוסרי והפוליטי. ואילו השלכות יש לו על הסיכויים הסביבתיים שלנו? ג'ורג' אורוול הזהיר שהתוצר הלוגי של הקדמה הטכנולוגית הוא להפחית את האנושי למשהו הדומה למוח בתוך בקבוק. וראו, 50 שנה אחרי, יש מי שמציע לפתח את הטכנולוגיה הדרושה להורדת נתונים, דאונלוד, מהמוח האנושי למכונה דמוית רובוט. מחקר מסוג זה עומד בסתירה חדה לצרכים האמיתיים שלנו. אנחנו זקוקים לקהילות טובות, עבודה מועילה, קשרי אהבה, משפחות יציבות ודרך להתעלות על האנוכיות התבועה בנו. צרכינו בקיצור הם של הנפש, אך הדמיון והיצירתיות שלנו מכוונים בעיקר לחומר. 5. הרעיון של מוסדות חינוך. ישנו אתגר חמישי המראה פניו באופק. אחד שפוגע בהנחה העתיקה והיסודית מכולם, שחינוך יכול להתרחש רק במוסדות לחינוך. באירוע חברתי בו השתתפתי לא מזמן, הודיע לי מנהל בכיר שתאגידים שעכשיו עוסקים במה שהם מכנים חינוך, ינשלו את מערכת החינוך האוניברסיטאית בארצות הברית מעבודה תוך 20 שנה. זוהי אזהרה שעל המחנכים והמנהלים להקשיב לה. מאותן סיבות שהיה על חברת ג'נרל מוטורס, GM, להקשיב לחברת טויוטה, כאשר טענו דבר דומה ב-1970. המכללות והאוניברסיטאות יקרות, איטיות, לא יצירתיות, וכבדות מעומס הערכה עצמית ומסורת. הן מציעות לימוד תחומי, דיסציפלינרי, שבקושי מקושר למציאות. האחיזה שיש למכללות ולאוניברסיטאות בחינוך תישבר ברגע שהצעירים יגלו אלטרנטיבות זולות, מהירות ומותאמות יותר למציאות הכלכלית. זאת אומרת חינוך על ידי חברות ענק. התאגידים הללו לא ייתנו חינוך ליברלי, אלא משהו שדומה יותר להכשרה מקצועית. אך ספק אם זה יהיה משמעותי למספרים הגדלים של אלה שכבר לא יכולים להרשות לעצמם חינוך הומניסטי ליברלי בין כה וכה. יחד עם זאת, זה כן משמעותי בראייה עתידית אם אנשים יקבלו הכשרה צרה או חינוך ליברלי רחב. הדרך קדימה, חינוך סביבתי. חינוך סביבתי, הדרך לעתיד, ידרוש שילוב מחודש של התנסות בחינוך. היות וניסיון הינו מרכיב חיוני לחשיבה טובה. דרך אחת לעשות זאת, למשל, היא להשתמש במוסד חינוכי כמעבדה ללימוד עצמי בנושא אנרגיה, חומרים, מים ופסולת. מחקר בנוגע להשלכות הסביבתיות של מוסד ספציפי מצמצם את הסוגיות הסביבתיות שהן לעתים קרובות מורכבות ומופשטות לממדים שניתן להתמודד עמם, לקנה מידה מאפשר מציאת פתרונות. דבר הפועל כתרופה כנגד הייאוש שחשים תלמידים המבינים את הבעיות, אך הם חסרי יכולת לפעול לשינוי. כל תוכנית לימודים חדשה צריכה להיות מאורגנת סביב מה שניתן לכנות אומנות העיצוב הסביבתי, פיתוח היכולות האנליטיות, חוכמה סביבתית ותבונה מעשית, החיוניים לשם יצירת התאמה לעולם של מיקרובים, צמחים, בעלי חיים ואנתרופיה. בעיות סביבתיות הן במובנים רבים בעיות של תכנון. הערים שלנו, מכוניות, בתים וטכנולוגיות, הרבה פעמים לא מותאמים לביוספירה. אנחנו חייבים לשלב ידע בנוגע לאיך הטבע פועל בתוכנית הלימודים. אבל אנו חייבים ללכת צעד אחד נוסף. אינני יודע מי הוא זה שהציע חלוקה של העולם לתחומי עניין, אבל הגיע הזמן לחשוב איך אנו יכולים לאחד דברים מחדש, שנייחד חלק מתוכנית הלימודים ללימוד של תופעה או מקום בסביבה הקרובה. נחל, הר, עמק, אגם, אדמות, בעל חיים מסוים, השמיים, חוף הים, או אפילו עיירה שלמה. דברים כמו נחלים הם אמיתיים, בזמן שתחומי עניין שונים הם מופשטים. להכיר נחל היטב, למשל, צריך להרגיש אותו, לטעום, להריח, לשחות בו, לראותו במצבי רוח שונים ולשוחח עם אנשים שמכירים אותו גם כן. אלו המגינים על תוכנית הלימודים השגרתית, מאמינים שהשליטה בתחום כלשהו והשגת מומחיות היא מטרה בפני עצמה. אני ממליץ להפוך את סדר העדיפויות כדי לשים ידע בהקשר הסביבתי, לערב את החושים של התלמידים ולא רק את השכל. לפתוח ברומן עם העולם הטבעי ואולי אף ללמד את גבולות הידע. אם תלמידים לומדים להבין איך העולם פועל כמערכת פיזית, ולמה זה רלוונטי כל כך לחייהם, הם גם ידעו ליצור כלכלה בריאה. לבסוף ברצוני להעיר בנוגע ליעדים של חינוך סביבתי. הערך של חינוך שבימינו מודגש ביותר, הינו שחינוך מגדיל את היכולת הכלכלית של התלמיד. לכן אנו שואפים להכין את הצעירים למה שנקרא קריירה. לעתים נדירות אנו מזכירים את מה שפעם תיארו כייעוד. אותו דבר מסוים שיש כלפיו רגש אז, ואותו שואפים לעשות. ייעוד מדבר על האדם שאני שואף להיות. קריירה היא תוכנית מחושבת היטב איך להשיג ביטחון כלכלי, ולעיתים קרובות לא נותנת סיפוק למרות המשכורת. אדם יכול תמיד למצוא קריירה בתוך הייעוד שלו, אך קשה בהרבה למצוא ייעוד בתוך הקריירה. אני רוצה לסיים עם דבריו של א' פ' שומאכר. חינוך שנכשל בהבהרת האמונות הבסיסיות שלנו, הוא לא יותר מהכשרה מקצועית או התפנקות, שכן אלו הן האמונות הבסיסיות שלנו הנמצאות באי סדר, וכל עוד המזג האנטי-מטאפיזי הקיים ימשיך, אותו אי סדר יגבר. חינוך לא רק שלא יחשב כמשאב העיקרי שלנו, אלא אז יהיה סוכן להרס.